zman muda u tim zvao.
טוב, אז ערב טוב לכולם, לכולן. באמת ממש משמח לראות פה קבוצה ככה גדולה, וגם עם אנשים ככה שאני לא מכירה, וגם אנשים שאני כבר ממש מזהה משבוע לשבוע, אז תחושה ממש טובה. תודה רבה שהצטרפתם לזמן המשותף שלנו. אני ארצה היום במפגש לתת קצת הדרכה אנרגטית וקצת לדבר על כל הסערות שמשתוללות, קצת לדבר על המיתוס או הארכיטיפ של אורפאוס, ואנחנו נראה מה עוד יבקש ככה לעבור ולהגיע בתוך התקופה הבאמת מיוחדת ומאתגרת הזאת. אז לפני שנתחיל אולי ניקח כמה נשימות, נעביר את עצמנו לזמן הקשבה קצת אחר. אני מזמינה אותנו לשים ידיים על מרכז בית החזה. פשוט לקחת שאיפה איטית וארוכה אל המרכז שלנו. בקצה השאיפה לעצור. ואז לנשוף ברכות מהפה. ושוב לקחת שאיפה איטית וארוכה למרכז בית החזה. לעצור. ולנשוף ברכות מהפה. נחזור על זה עוד פעם אחת ונזמין את כל ההדרכה המיטיבה, את ישויות האור, את המלאכים, את הנשמה שלנו. את כל הנוכחות שלנו נכניס פנימה. נעצור וננשוף ברכות. טוב. אז אולי נתחיל מזה שאנחנו לקראת ההתמתנות של השער המאוד מאוד רחב שהיה פתוח פה בשבועות האחרונים, וזה אומר שהשער עדיין פתוח, אבל כאילו משהו מתחיל כמו לאט לאט להיסגר, ולאט לאט זה לא באמת שהשער נסגר, זה יותר כמו שהפריצות הזאת או המקום המאוד מאוד מאוד רחב מתחיל טיפה להתקרקע, ואז הוא נראה פחות רחב. לא כי משהו נסגר, אלא כי אלמנט האדמה קצת מתחזק. אז אם היינו בשבועות האחרונים בהמון המון אוויר, וגם האוויר פגש את המים ופחות את האדמה, אז בשבועיים הקרובים משהו ילך וכמו יתמצק בתוך החוויה. אז זה לא שהשער נסגר, אבל נוסף אלמנט שטיפה נותן לו קצת יותר הגדרה. אולי אחד הדברים ששווה לומר על השער הזה ועל התדרים שמתמזגים אל תוך הפלנטה בתקופה הזאת בצורה מאוד אינטנסיבית, אפשר, כאילו אם לומר את זה בשפה הכי מוכרת, אפשר לומר שמדובר בתודעה נקבית. אבל תודעה נקבית היא לא תודעה נשית, והיא לא קשורה לרעיון של גברים ונשים, והיא בעצם גם לא נקבית. אבל בשפה הפלנטרית שלנו, זה אולי הדרך הכי טובה לתאר אותה. ובעצם אפשר לומר שחלק מאוד גדול מהתודעה הזאת היה מאוד מודחק ומדוכא בפלנטה, והיה מאוד קשה לתודעה האנושית באלפים האחרונים להכיל, היה מאוד קשה בתודעה האנושית בחודשים האחרונים להכיל את התודעה הזאת שנקרא לה נקבית, למרות שבמהות שלה היא לא נקבית והיא לא זכרית, אבל האופן שאנחנו מתרגמים את זה פה בשכבה שלנו נקרא לזה ככה. ובעצם זה משהו מאוד מאוד רחב, שבוא נאמר שבמיתוסים שלנו, התודעה הזאת הרבה פעמים כונתה תוהו ובוהו, או כאוס, או תיבת פנדורה, והיא שויכה כאילו לבני אדם שיש להם נקבים נקביים. אני מנסה כאילו לומר את זה בדרך הכי נקייה, כי בעצם היא שויכה לזה, אבל היא לא באמת קשורה לצורת גוף שלנו, ואם יש לנו נקבים זכריים או נקביים. ובעצם יש משהו בתודעה הנקבית הזאת, שאני, השם קוד שלי בשבילה זה חוות ה-12, שזה בעצם ישות ענקית, תודעה ענקית של 12 גלקסיות שמכילות בתוכן את כל יתר הגלקסיות וכל מה שקיים בתוך שדה המודעות הקוסמית שנכנס למימד העולמות שאנחנו מתקיימים בו. ואחד המאפיינים של התודעה הזאת היא שוויון ערך. מה זאת אומרת שוויון ערך? זה אומר שכל דבר שקיים בבריאה הוא שווה ערך. שאין בעצם דבר בבריאה שהוא חשוב או לא חשוב. אין דבר בבריאה שהוא יותר חשוב או פחות חשוב. ובעצם כל חוויה היא שוות ערך לחוויה אחרת. כל דבר שקיים הוא שווה ערך למשהו אחר. ואם אנחנו מסתכלים רגע על הפלנטה שלנו ועל התודעה האנושית בתקופה הזאת, אנחנו מאוד מאוד מתקשים למפות מה קורה. אנחנו מאוד מתקשים לזהות מי אומר מה, ומה עומד מאחורי מה שמי אומר, והאם מה שמישהו אומר הוא נכון, והאם החוויה שלי נכונה. ואנחנו מאוד גם מתקשים לזהות מה באמת קורה לנו, ומה באמת קורה בעולם. ואם במשך כמה אלפי שנים היה איזושהי תודעה מאוד ממקדת, שנקרא לזה תודעה זכרית, אבל היא לא קשורה לזכרים, הייתה איזושהי תודעה ממקדת, יש עכשיו תודעה מבזרת. ואל מול התודעה המבזרת הזאת, שיש לה מין שוויון ערך, ומה שאני אומרת הוא שווה ערך למשהו שמישהו אחר אומר, ושום דבר מזה לא בהכרח קשור או מחובר לאיזושהי אמת, או הוא מבטא אולי איזושהי אמת שאינה קשורה להאמת האחת. זאת אומרת, משהו יוצא ממיקוד. וכשמשהו יוצא ממיקוד, יש לנו מין חוויה כזאת של תוהו ובוהו, של כאוס, ויש לנו איזושהי תחושה שאין לנו את הכלים להתמודד עם זה, ואז גם תוהו ובוהו וכאוס נקשרים אצלנו לבלגן, ולחוסר סדר, ולקטסטרופה, ולסכנה. כשבעצם תוהו ובוהו וכאוס הם לא בלגן, הם פשוט צורת מחשבה אחרת. הם צורת מחשבה אחרת, שצריך כלים אחרים כדי להתמודד איתה. ובאמת, הרבה פעמים אנחנו חושבים על זה שיש כאילו כמו ניסיון לכפות איזשהו סדר על התוהו ובוהו, ניסיון לכפות איזשהו סדר על הכאוס, ניסיון כאילו למסגר את הקסם, או את הדברים שאנחנו לא מבינים, או את הדברים שהם מעבר ליכולת הבנה שלנו. ואז בעצם הרבה פעמים גם חיברנו את זה לצורך של כאילו זכריות לשלוט על נקביות, ואחר כך גם תרגמנו את זה לגבריות שמנסה לשלוט בנשיות. אבל בעצם, מאחר ואנחנו כל הזמן מחליפים תפקידים בפלנטה הזאת, ולפעמים אנחנו גברים ולפעמים אנחנו נשים, אז אי אפשר לומר שהמין הגברי עשה משהו למין הנשי, כי בעצם יש פה כל הזמן כל הזמן חלופת תפקידים. ויכול להיות שבגלגול אחד אני כאילו גבר, ובגלגול אחד אחר אני אישה. אבל בעצם אני חושבת שאחד הדברים שהכי מקשים על התודעה האנושית כרגע, זה המיזוג והחזרה מהמודחק של תודעה נקבית אל תוך שדה התודעה הפלנטרי, שהחזיקה באופן די מסיבי תודעה זכרית וממקדת. עכשיו שוב, אין לזה שום קשר לגברים ונשים או לזכרים ונקבות. זה צורת מחשבה. זו צורת מחשבה שהיא מורכבת למין האנושי בזמן הזה. היא הרבה שנים הייתה מודחקת ומדוכאת, והרבה פעמים גם זיהו את צורת התודעה הזאת עם נשים. אז נגיד נשים הן כאילו תיבת פנדורה, ונשים הן המכשפות או משהו כזה. אבל בעצם זאת צורת מחשבה. ואם אני מסתכלת על התקופה הזאת, שבה כבר כאילו ממש קשה לסדר פירמידה, מאוד קשה בכלל לכפות איזשהו סדר על מה שקורה, מאוד קשה למקד, להתמקד ולמקד אל תוך נרטיב. ברגע שמישהו מספר סיפור אחד, מיד חמישה מספרים סיפור אחר על אותו דבר. ממש, אם מסתכלים בחדשות וברשתות החברתיות, מישהו שם תמונה, אומר, ככה וככה, מיד אומרים לו, לא, אתה חושב שאתה רואה, אבל אתה לא רואה, זה בעצם ככה, ומישהו אחר אומר משהו אחר, ובעצם, על כל דבר שנאמר, יש המון המון נרטיבים, וקשה מאוד לייצר התלכדות של איזשהו נרטיב שנהיה משכנע. והדבר הזה הוא מאוד מאיים, והוא מאוד מעייף, והוא מאוד מטלטל, והוא מאוד מערער, והוא מאוד משחרר. כי בעצם יש פה איזשהו ביזור של ריכוזיות. והביזור של הריכוזיות הוא לא ביזור מפני נרטיב של מישהו מסוים. הוא מעצם זה שבעצם יש פה איזושהי תופעה מפרקת שמפזרת את הרעיונות ומפרקת אותן וכבר לא מצליחה לאסוף אותם להיררכיה, לא מצליחה ללכד אותם. ובעצם החוויה היא של כמו סערה וכאוס ומלא מלא מלא נרטיבים וסיפורים ונקודות מבט בלי שום יכולת להגיע לחוויית קונצנזוס. ואי אפשר כאילו להאמין לשום דבר, ולא משום שאין אמת, אלא משום שהאמת נמצאת עכשיו במקום אחר, לא בנקודות המבט, לא בסיפור שנספר, אלא בצורת המחשבה. בעצם אנחנו עכשיו כאילו מנסים לשחות בתוך מבול של רעיונות מתנגשים, נקודות מבט, סיפורים מפחידים, ניסיונות של מחטף של התודעה שלנו לתוך מלא נרטיבים, ומאחר וזה לא כל כך מצליח, אז הנרטיבים הולכים ונהיים יותר אלימים, יותר גרוטסקים, יותר מאיימים, כדי ממש בכוח למשוך אותנו. כי מה קורה? הנרטיבים שהחזיקו פעם תרבות או עם או מגדר או קהילה, הם לא מצליחים להחזיק. הם לא מצליחים להחזיק, ואז כאילו עולה הרעיון, אולי הנרטיב לא מספיק חזק, אולי הוא לא מספיק מבטא אמת. אבל זה לא כי הנרטיב לא מבטא אמת, וזה לא כי הוא לא מספיק חזק, אלא כי מתמזגת אל תוך התודעה האנושית מהות מבזרת. מהות כזאת שלא מאפשרת לפרט להתלכד אל תוך איזשהו מבנה. אז יש המון קהילות, וגם בתוך הקהילות האלה כל אחד חושב שהוא יודע את האמת, אבל בעצם האמת לא נמצאת כרגע בנרטיבים. האמת נמצאת בזה שמסתיים עידן שבו נרטיב יכול למשוך לתוכו את התודעה של הפרט, ועל ידי כך לקבל ממנו אנרגיה לתמוך את הנרטיב הזה, בין אם זה נרטיב משפחתי, נרטיב דתי, נרטיב לאומי, נרטיב אידיאולוגי מכל סוג. הביזור הזה שאנחנו חווים עכשיו יוצר בעצם גרוטסקה מאוד מאוד חזקה של הנרטיבים והמון המון רעש, והוא מערער. הוא מערער נפשית כי אנחנו מאוד רוצים להאמין למשהו. אנחנו מאוד רוצים למצוא את הדבר הזה שאנחנו נגיד, כן, זה ככה, זה האמת, ולמצוא לעצמנו איזושהי חבורת הזדהות ולשים איזשהו עוגן בעולם. זה מערער, כי כאילו אי אפשר לסמוך על שום דבר שנאמר, אבל זה לא משום שהדברים שנאמרים הם שקר, זה משום שאל תוך הדברים שנאמרים פולשת תודעה מבזרת שבאה לשחרר אותנו מהלכידה של נרטיבים שהם לא מדויקים לנו. והתודעה הנקבית הזאת, התודעה של אחוות ה-12, פועלת השנה מאוד מאוד חזק. והיא מאוד מבזרת. ואפשר להגיד, הנה, תוהו ובוהו, כאוס, אבל בעצם כדאי להבין שלקרוא לה כאוס או תוהו ובוהו זאת נקודת מבט ישנה של האדם לפני אלפי שנים, כשהוא הסתכל על הדבר העצום הזה של אפשרויות שוות ערך, זה היה לו בלגן. אז הוא קרא לזה כאוס ומיד התחיל לעשות שם סדר. ואז הוא למעשה הדחיק המון המון מהויות, כמו אל מתחת לשטיח, כי אי אפשר לקחת את התודעה הנקבית, אי אפשר לקחת את התודעה הקוסמית, אי אפשר לקחת את כל היש ולכפות עליו סדר אחד. אי אפשר. מה שאפשר זה לכפות סדר מסוים על חלק מכל הדבר הזה, ולהדחיק ולהדיר ולדכא את היתר ולהכחיש אותו. ומה שקורה זה שכל השנים האלה שהאנושות מנסה לכפות סדר על האחווה, אלה שנים של חרדה, משום שבתוך הסדר ברור לנו שהסדר הוא זמני, ובתוך הסדר ברור לנו שיש מאחוריו מודחק, והסדר הזה, גם אם יש לו היגיון והוא מרגיע אותנו, ההיגיון שלו באותו רגע שהוא מרגיע אותנו גם מוליד את החרדה שלנו, כי אנחנו יודעים שזה לא כל הסיפור. ומה אנחנו מגלים היום? שבאמת זה לא כל הסיפור, ופתאום גם לא יש סיפור, וגם לא יש סיפור, וזה לא באמת הסיפור, יש סיפור אחר, וזה גם לא כל הסיפור, כי בעצם זה יושב על סיפור אחר, ואנחנו בעצם נכנסים לאיזושהי מערבולת, משום שסיפור לא יעזור לנו כרגע. נקודות מבט לא יעזרו לנו כרגע. את הכאוס, או בעצם את האחווה, תחשבו איזה שם יפה זה, האחווה. לא כאוס, לא תוהו ובוהו, האחווה. את האחווה אי אפשר כל כך לתפוס דרך סדר או היררכיה או סיפור ממקד. אפשר בעצם להבין שבאחווה יש המון המון ניצוצות, וכל ניצוץ יש לו איזושהי מהות ואיזשהו ידע, ויש שוויון ערך בין כל הניצוצות וכל הידעים, בין כל נקודות המבט. ולכן אין מה להשליט על זה סדר והיררכיה, וגם אי אפשר כאילו לכפות או למשוך או אולי המילה הנכונה היא לשעבד איכות אחת לאחרת. אל מול ההתמזגות הזאת של התודעה של האחווה, שבעצם מפגישה אותנו עם זה שכל המודחק וכל מה שדוקה מתחת לשטיח, מאחורי הארון, מתחת למיטה, אל המחשכים, פשוט עולה החוצה. זה מעורר כוחות מאוד מאוד חזקים של ניסיון לשליטה. אבל ככל שהכוחות האלה מנסים יותר לשלוט, ככה הם נראים יותר עירומים. ככה הם נראים יותר גרוטסקים. ככה הם נראים יותר הזויים. ככל שעולה איזשהו נרטיב כאילו לאומי או פוליטי או של כוחות ריכוזיים או גם אפילו מחתרתי, אבל של קבוצות וקהילות, כל נרטיב נראה יותר גרוטסקי מהקודם. פעם הנרטיבים האלה לא נראו לנו גרוטסקים. פעם הנרטיבים האלה לא נראו לנו שקריים. זה לא כי הם היו לא שקריים, וזה לא כי הם היו לא גרוטסקים. זה כי זה היה הזמן שלהם. וזה לא כי אנחנו היינו חסרי מודעות. זה כי זו הייתה המודעות שעזרה לנו להתמודד עם הקיום שלנו. כאילו במובן מסוים, שום דבר לא השתנה חוץ מהאוזניים ששומעות והעיניים שרואות. הנרטיבים אותם נרטיבים. הגרוטסקה בעצם היא הדבר שאנחנו חווים אל מול הנרטיב שפעם היה אוסף ומלכד ומשכנע. אז לכל עם היה את הנרטיב ולכל קהילה היה את הנרטיב, ומדי פעם הייתה מלחמה בין עמים או בין קהילות או בין נרטיבים, וזהו. אבל עכשיו זה פשוט מין חוויה פסיכדלית כזאת. זה כאילו כל אחד חי באיזה הזיה, עם איזה סיפור הזוי יותר מזה של מישהו אחר. וזה מסתחרר, זה כאילו מסתחרר. עכשיו, למה זה מסתחרר? כי אין אדמה. אין מה שאוסף את זה, זה כמו אוויר, כמו מערבולת של אוויר. זה שזה מסתחרר באוויר, זה חלק מהתהליך של השחרור, כי אם היה לזה הרבה אדמה, הרבה גבולות, הרבה כלים, היינו חיים את זה כמציאות. עכשיו אנחנו פשוט חיים את זה כרעש. וזה מוביל אותי למיתוס אורפאוס, שלמעשה זה מיתוס שגם נתתי עליו סמינר לפני כמה שנים, ולדעתי הוא עוד נמצא בהקלטה באתר איפשהו. אבל בעצם מה המיתוס הזה אומר? בעצם האהובה של אורפאוס נחטפת לשאול, ואורפאוס לא מוכן לוותר, נחטפת או מתה, ואורפאוס לא מוכן לוותר עליה, והוא יורד לטבוע לקבל אותה בחזרה, ובסוף יש איזה הסכם שהוא יקבל אותה בחזרה, והוא אמור ללכת לפניה במנהרה שיוצאת מן השאול, ואסור לו להסתכל לאחור עד שהוא יוצא. בעצם הוא יורד אל תוך השאול, אומרים לו, אוקיי, אנחנו נשחרר אותה, היא תלך מאחוריך, וכשאתה יוצא מן השאול, אתה חייב כל הזמן להסתכל קדימה. אם תסתכל לאחור, אז זהו, אתה תאבד אותה. ואני בימים האחרונים, כאילו המיתוס הזה חוזר לי ככה בתודעה, בתוך התנועה הזאת, בתוך הסחרחרה הזאת שקורית כאן. וגם אני בתוכה מנסה למקם את עצמי, להבין איפה להיות בתוך כל זה. והדימוי שעולה לי זה מין הליכה קדימה אל תוך איזשהו מין שדה סגול כזה, מובלת על ידי ממש כאילו אלוהים מחזיק לי את היד, מכוון את הלב שלי, עם ממש כמו מין הנחיה כזאת של אי אפשר להסתכל לא אחורה ולא לצדדים. ממש אני פוסעת אל תוך איזשהו מין שדה סגול כזה, סגול מאוד מאוד כהה. ובכל פעם שאני מתבזרת או מתפזרת, אני כאילו חוזרת לתנועה הזאת, מרגישה ככה את אלוהים לוקח את כפות הידיים שלי ומוביל אותי, ואת הלב שלי ומוביל אותי קדימה אל תוך השדה הסגול הזה. מה זה הפסוק הזה, לך לך, שגם עליו אני מדברת המון בשנה וחצי האחרונות שאני מדברת על הגירה? כאילו, מאיפה אנחנו הולכים? לאן אנחנו הולכים? בעצם, מה כל הזה? מה הקריאה הזאת אומרת? לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל המקום אשר אראך. זאת אומרת שאנחנו הולכים ממה שהיה עם הקריאה הזאת. יש מקום להגיע אליו. המקום הזה כבר קיים. לאחרונה אני שמה לב שנהייתי יותר רגישה לכל מיני קולות, נגיד כף על קערת מתכת שאני כזה צריכה לנקות משהו ולרוקן, או כל מיני דברים. יש משהו בעולם הזה שכבר לא מצליח להכיל אותנו. יש משהו בצלילים שלו ובסיפורים שלו וברעיונות שלו ובאופן ההתנהלות שלו שהוא כבר כאילו חורק לנו. הוא צורם לנו באוזן, הוא צורם לנו בגוף, הוא צורם לנו בלב. כמה אנחנו מוכנים, כמו אורפאוס בסוף לא מצליח, הוא מסתכל לאחור כי הוא לא בטוח אם היא מאחוריו או לא. אבל מה זה אומר על להסתכל לאחור? זה מזכיר לי גם, נכון, את אשת לוט, שכאילו יש לה הזדמנות לצאת מסדום ועמורה, וכאילו הם רק צריכים ללכת קדימה, אבל היא מסתכלת לאחור. מה קורה כשאנחנו מסתכלים לאחור? בעצם אנחנו קופאים, אנחנו רואים את כל הזוועה ואת כל האימה. ומה גורם לנו לעשות את הדבר הזה? למה אנחנו כאילו באמת מסתכלים לצדדים? אם כבר שמענו את הקריאה הזאת של לך לך, ואנחנו מבינים, אנחנו מבינים איפה הטוב נמצא, אנחנו מבינים איפה שמה לא מתאים נמצא. מה גורם לנו להמשיך להסתכל על המקומות האלה שהם במובן מסוים אמנם עוד מקריינים את עצמם כהווה, אבל הם העבר שלנו? מה גורם לנו לעשות את התנועה הזאת? ואז עולה לי המושג אמונה עיוורת. שבעצם זה מושג שאני חושבת שעבר קצת שיימינג, כי אנחנו חושבים על אנשים שיש להם אמונה עיוורת כאנשים שאין להם ספק, כאנשים שהם כאילו מכורים למשהו ולא שואלים שאלות ולא בוחנים אותו והולכים באמונה עיוורת אחרי משהו כאילו אין להם עצמי ואין להם זהות ואין להם מחשבה ואין להם בקרה פנימית. ואז אני חושבת על יצחק, האבא השני, שגם לא הקדשתי שיעור, וגם הוא חוזר לי הרבה בשבועות האלה. זה שבעצם כאילו לא עשה שום דבר מרשים בחיים שלו חוץ מלחיות חיים. תמיד כאילו הכל עשו לו, והכל קרה לו. אבל סך הכל הוא חי חיים יפים. הייתה לו נחלה והייתה לו אישה והיו לו ילדים. הוא לא היה לוחם, הוא לא היה גיבור, אבל אלוהים שמר עליו. וקוראים לו יצחק. ויש הרבה חסד בחיים האלה, ושוב, הקדשתי לזה שיעור בפני עצמו. אני חושבת על האמונה העיוורת. האם אמונה בכלל יכולה לראות משהו, או מה אמונה רואה, או למה אמונה עיוורת? בעצם אורפאוס או אשת לוט, אם הייתה להם אמונה עיוורת, הם לא היו מסתכלים לאחור. הם היו פשוט ממשיכים קדימה. האמונה היא לא דבר הגיוני. ובכל זאת, כאשר מתחברים אליה, היא עוזרת לנו להתעלות מעל הקשיים. זאת אומרת, היא כוח פועל, היא כוח מניע, היא כוח מרומם. כשאתה מאמין במשהו, כשאתה מאמין בצדק שלך, כשאתה מאמין באלוהים, כשאתה מאמין במטרה מסוימת, האמונה הזאת עוזרת לך לגייס יותר כוחות ממה שיש לך. ואז אתה יכול להתעלות ולפרוץ דרך במציאות. זה לא משנה, זה לא חייב להיות אמונה באלוהים, זה אפילו אמונה באינטואיציה. או איזה מדען אפילו, ממש יכול להיות לו תחושה שהוא צודק על משהו ויש לו אמונה שהמכשיר הזה יעבוד ושהוא יצליח במחקר, ואז הוא מגייס כוחות. כשאנחנו מאמינים בילד, אנחנו מאמינים שהוא יכול, זה נותן לו המון כוח להתגבר על הקשיים שלו. בעצם האמונה היא, האמונה עצמה היא לא עיוורת, היא, אתה צריך להפעיל עיוורון אל דברים שמחלישים את האמונה. וזה מרגיש מסוכן בעולם שלנו לא להיות ספקן. אני לא באה לבטל את איכות הספק. אני תמיד תמיד מטילה ספק. אני מטילה ספק בזה שאני מבינה מה קורה. אני מטילה ספק בזה שאני יודעת מה קורה. אני מטילה ספק בזה שיש לי הבנה של מה זה העולם הזה ולאן אני הולכת ומה קורה בו. בעצם כי אני יודעת שהיכולת תפיסה שלי מוגבלת. אז אני לא מטילה ספק בעולם או באלוהים, אני מטילה ספק ביכולת שלי להבין או לתפוס או לדעת הכל או את התוצאה או את ההמשך. אבל הספק הזה לא מבטל את מה שאני יודעת עכשיו. ספק זאת איכות חשובה, צריך רק לדעת איך לעבוד איתה. ועם אמונה זה לא כל כך עובד ביחד. אז יש פה איזושהי תודעה חדשה, לא חדשה, תודעה מודרת ומודחקת, שעברה הרבה דיכוי, שנכנסת. והיא מזכירה לנו כאוס ותוהו ובוהו. אבל אלוהים לא עוזב, והתודעה הזכרית לא עוזבת. היא פשוט צריכה לפנות מקום לעוד צורת מחשבה. ופה אני רוצה להניח עוד משהו שככה הרגשתי שנכון לי לשים אותו פה במרחב היום, למרות שהוא שונה בנושא שלו, כי הוא קשור לתודעה הזכרית והנקבית. אנחנו לא נמצאים בתקופה של חילופי שלטון. זה לא היה תורה של התודעה הזכרית, עכשיו זה התור של התודעה הנקבית. לא. זה לא עד עכשיו זכרים שלטו, עכשיו זה יהיה הזמן של הנקבות. לא. זה לא גברים מול נשים, זה לא זכרים מול נקבות, וזה לא התור של זה, ועכשיו התור של זה. שתי התודעות האלה צריכות ללמוד לשכון יחד בתוך התודעה האנושית. בעצם שתי התודעות האלה שוכנות יחד בקוסמוס באהבה גדולה כבר משחר הזמן. התודעה הנקבית מודרת פה בעולם בני האדם, בתוך התודעה האנושית, היא לא מודרת בקוסמוס. התודעה הנקבית והתודעה הזכרית, אם תרצו, או אחוות ה-12 ואלוהים, הם חיים בשוויון ובמימוש שווה של המהות שלהם, אבל בתודעה האנושית אנחנו לא הצלחנו להכיל את שני המצבים, גם של מיקוד וגם של ביזור. ובעצם מה שקורה בתקופה הזאת היא שגם הוא מאוד מאוד מבלבל, ולכן הוא מערער על הסדר המשפחתי ועל הסדר הזוגי ועל הסדר המיני. זה שהתודעה הנקבית הזאת מתמזגת אל תוך שדה ההוויה לא כדי להחליף את התודעה הזכרית. ואפשר אפילו לומר בעצם שלא התודעה הנקבית מתמזגת אל שדה התודעה, אלא התודעה האנושית נפתחת להכיל את התודעה הנקבית לצד התודעה הזכרית. זה לא שמשהו זר קורה. הדבר הזה תמיד היה ממוזג, הדבר הזה תמיד היה קיים, אבל המוח שלנו, נקרא לזה, או הכלי שלנו היה קטן מדי מלהכיל. אז מדברים על תרבויות קודמות שבהם היה את הצלמית של האימא, והתודעה הנקבית הייתה שלטת, ואחר כך הגיעה התודעה הזכרית. אבל בעצם מה שקורה עכשיו זה שהתודעה האנושית נפתחת להכיל את שתי התודעות האלה במקביל, וזה גם מאוד מבלבל. איך אפשר להיות גם במיקוד וגם בביזור? איך אפשר להיות גם בספק וגם באמונה? איך אפשר גם לראות וגם להיות עיוור? איך אפשר גם לדעת את האמת וגם לדעת שאף סיפור לא מספר אותה? כשהתודעה האנושית מתרחבת, היא צריכה ללמוד להכיל מגוון רחב יותר של מצבים, ובעצם לדעת לנווט את עצמה בתוך הרעיונות, ולדעת איזה רעיון מתאים מתי. לא רעיון אחד הוא הנכון, ולא רעיון אחד הוא היותר נכון. זה דבר ענק, כי אנחנו חיים בתרבות שמחפשת את הרעיון האחד הנכון. אנחנו למעשה עוברים לתקופה שבה אנחנו צריכים לזהות מתי כל רעיון מתאים למה. אמונה מתאימה לפה, מיקוד מתאים לפה, ספק מתאים לפה. אחת התוצאות של הדבר הזה זה המון המון בלבול בתוך התא המשפחתי, בתוך ההקשר המגדרי, וגם ממש בתוך החוויה של הפרט ביחס לזהות המינית שלו. ואחד הדברים שאנחנו רואים הרבה מאוד בעולם בזמן הזה, זה שהרבה אנשים מרגישים שהם נולדו לגוף הלא נכון, שהם בעצם זכר שנולד לגוף של נקבה, או נקבה שנולדה לגוף של זכר. ואז האנשים האלה הרבה פעמים ממהרים לסדר את זה, אם על ידי הורמונים או התערבות או כל מיני דברים. והתופעה הזאת היא רק תלך ותגדל, אבל מה שצריך להבין זה שאין מה לסדר פה. זה בעצם כשבן אדם מרגיש שהוא תודעה נקבית בתוך גוף זכרי, הוא בעצם מקבל את ההזדמנות לחוות את עצמו גם כזכרי וגם כנקבי. ובעצם כל הדבר הזה שקורה עכשיו, שאנשים מרגישים שהם צריכים להתאים את הגוף לתודעה, הוא ממש בעיניי בלבול עמוק. וזו תופעה שתלך ותתחזק, שבה בעצם אני צריך ללמוד כאילו הנה אני עכשיו יכול לבטא גם את התודעה הזכרית וגם את התודעה הנקבית. את שתי התודעות בגוף אחד, ואני לא צריך להכריע ביניהם או לסרס תודעה אחת לתוך גוף אחד. להפך, הגוף יכול ללמד אותי משהו אחד, והחוויה הרגשית שלי תלמד אותי משהו אחר. זה מסבך לנו מאוד את מערכות הזוגיות, כי הזוגיות כבר לא מתבססת על השלמה. זה לא אני אביא תודעה, כאילו, שוב, גם נשים לא בדיוק הביאו את התודעה הנקבית הזאת באלפים האחרונים, אבל זה לא כאילו התודעה הנקבית והתודעה הזכרית נפגשות ומשלימות תא משפחתי. כל פרט ופרט ממזגים לתוכם עכשיו את שתי התודעות האלה, ולא רק שהם ממזגים אותה, הם המיזוג של התודעה האנושית. את שתי התודעות האלה הופך אותנו למשהו אחר, שהוא לא זכר ולא נקבה. כששתי התודעות האלה מתמזגות בתוך פרט אחד, אתה כבר לא זכר ולא נקבה, אתה משהו אחר. והמין האנושי משתנה. יש פה, וזה קורה בתוך כל פרט ופרט. ההתרחבות הזאת היא מאוד מטלטלת, היא מאוד מערערת, היא דורשת הרבה נשימה וככה מציאת עוגנים פנימיים. המפתח, או לא יודעת אם המפתח, אבל אחת הדרכים להתמודד עם הערעור הזה זה מאוד מאוד להתקרב לעצמנו. פשוט לקבל כל רגע וכל רגע בתוך עצמנו, להתחבר לחוויה שלנו, לא להתבזר החוצה, לנשום, וכאילו כל הזמן לחזור למקום הזה שבעצם יש פה איזשהו שינוי, יש פה איזושהי טרנספורמציה וזה בסדר. זה אפילו בסדר להרגיש את מה שאני מרגישה, אם זה חרדה או בלבול או כאוס, זה בסדר, זה לגיטימי. בעצם מה שאנחנו רוצים זה להתחבר לתחושות שלנו, להתחבר לרגשות שלנו, להתחבר לקול הפנימי שלנו, גם אם הוא מאוד כאוטי. ולהרשות לעצמנו להרגיש שזה בסדר להיות מבולבלים, זה בסדר לא לדעת, זה בסדר לפחד, זה בסדר להרגיש מעורערים, אבל זה לא אומר שאנחנו בסכנה. ואם בתוך כל הבלגן הזה, וכל הערעור הזה, וכל השינויים האלה, נסכים להתחבר, באמת, באמת, כאילו כמה שזה נשמע נאיבי, לאלוהים כמו שאנחנו מבינים אותו, או לקול הפנימי, וללכת קדימה. ממש כמו הדימוי שעולה לי, זה ממש מישהו שהעיניים שלו קשורות, והאוזניים שלו לא שומעות כלום, והוא פשוט הולך קדימה. אחרי זה בת אור כזאת, או בת קול. שמושכת אותו החוצה מהרעש שהוא למעשה כבר מקום לא מתאים. וההליכה הזאת, הלך לך, זה הלאה. זה כדי כן להעניק איזשהו מקום יותר מתאים לכל תודעה ותודעה שהולכת בעקבות הקול הזה. בשבועיים הקרובים, התחושה של הפריצות ושל הסחרחרה והמערבולת והמון המון אוויר הזה, היא תלך קצת ותיסגר. אנחנו כן נתחיל קצת יותר לקבל אפשרויות מיקוד, ואז יהיה לנו קצת יותר קל, עדיין זה זמן טוב לחלום חלומות גדולים, זה עדיין זמן טוב להשתמש בחלימה כרשת לעצב את המציאות שהולכת טיפה יותר להתמצק. אנחנו עדיין נשארים בשנה שיש בה הרבה מאוד אור והרבה מאוד תנועה והרבה מאוד אלסטיות, אבל בוא נאמר שהחל מהשני, שלישי למרץ, משהו ייכנס כבר לאיזשהו מסלול שילווה אותנו לאיזה חצי שנה, 7 חודשים. ואפשר יהיה אולי למצוא שביל טיפה יותר ברור, להניח עליו את הרגליים בתוך הלך לך הזה, בתוך האורפאוס הזה שיוצא מהשאול, בתוך האשת לוט הזאת שיוצאת מהסדום והמורה. וזה ממש ממש קשה להסתכל קדימה ולשמור על המבט קדימה. קדימה זה אומר בעצם ללכת בעקבות הקול הזה או החלומות האלה שיכולים באמת להוציא אותנו החוצה מאיזשהו שדה. זה דורש המון המון אמון. אבל אני חושבת שבאמת בשבועיים הקרובים, 10 הימים הקרובים, זה אולי עוד קצת קשה, ולאט לאט אנחנו נמצא איזשהו ערוץ יותר ברור, לפחות לחודשים הקרובים, למקד את עצמנו אל תוכו. וזה גם ירגיע משהו, וגם ייתן לנו טיפה חומריות לעבוד איתה, טיפה ממשות. האמת, על פי תפיסתי, אנחנו לא נמצא אותה באף סיפור שמישהו מספר על מה שקורה כרגע בעולם, ברמה של ברמה החדשותית נקרא לזה. אני מוצאת את האמת במקום הזה של יש פה תודעה רחבה, נקבית, שהמהות שלה היא אחווה, היא לא כאוס, היא לא תוהו ובוהו, היא לא תיבת פנדורה, היא אחווה. והתודעת אחווה הזאת מתמזגת עכשיו אל תוך תודעות הפירמידה שיצרנו, ותודעות הסולם, ותודעות הקו, והיא באמת יוצרת לנו סדר עולמי חדש, אבל היא מביאה תדר של אחווה. ובאחווה אין יותר חשוב ופחות חשוב. אין מנהיג אחד. יש משהו הרבה יותר מבוזר והרבה יותר הרמוני, כי הוא לא דוחק ומפלס לעצמו דרך על חשבון תודעות אחרות. זה כאילו לנסות למצוא איזה מקום נורא נורא בטוח בחלקיות שאינה דורסת את החלקים האחרים כדי להרגיש שלם. כל אחד מאיתנו הוא כמו חלק, והחלקיות הזאת, אם נקבל אותה, היא מקום בטוח להיות בו. כן, אני לא התמונה השלמה, אני חלק, אבל החלק שלי הוא עולם ומלואו. אני אעצור כאן, אני אאפשר אפשרות לשאלות. אז אני אז קודם כל, אם אתם פותחים מיקרופון לשאול שאלה, רק תרשמו אולי את השם או או תפתחו, אבל תדעו שזה מצלם ומקליט, והשיעור הזה כן עולה לרשתות. אתם יכולים גם לשאול עם מצלמה סגורה, או אתם יכולים גם לכתוב שאלה בצ'אט. אני מקבלת מלא שאלות במייל ומלא שאלות בפייסבוק, זאת ההזדמנות. אם אין שאלות זה גם בסדר. אני אחכה עוד רגע. אפשר גם
אהלן,
לרשום את השאלה. כן.
אני יונתן, נעים מאוד, פעם ראשונה שאני בלייב שלך. יצא לי להקשיב כאילו להקלטות ולשמוע, אני מאוד מתחבר לדברים שלך. היום התחברתי ספציפית גם לחלק שדיברת על תודעה נגבית, תודעה זכרית, ואיך הן מתמזגות בתוכנו, עושות אינטגרציה, וממש אני גם מרגיש כאילו ש... זה כבר עובר את השלב של הצורך להראות את זה, כאילו לבטא את זה יותר מדי, כי זה יותר, האיחוד הוא נעשה יותר אצלי, במקומות תודעתיים של שאני מאזן בין הרגשי ובין המנטלי וכולי וכולי. איך אני אנסח את השאלה עכשיו? דיברת גם על זה שאנחנו רואים כאילו שכן, יש ברמה הקולקטיבית, אנחנו רואים כאילו המון את התופעה של הטרנסג'נדרים. ורציתי לשאול כאילו איזה סוג של אינטגרציה את רואה שיכולה לקרות ברמה הקולקטיבית בחיוביות? כאילו ממקום שיותר חיובי, ממקום שיותר מחובר לתהליך עצמו, ופחות מחפש את הקיצוניות.
אני חושבת שמילת המפתח היא סבלנות. אנחנו כאילו חיים במין עולם כזה שאנשים רגילים או מבקשים סיפוק מיידי. שאם הם פוגשים איזושהי אי נוחות, מיד הם חושבים שצריך לסדר את זה כדי שיהיה נוח. ובעצם אנחנו מסתכלים על כל דבר שהוא לא נוח או מערער או מטלטל כמשהו שמאיים וצריך לתקן אותו. אבל אם הייתה לנו סבלנות ואם היה לנו אמון, אז היינו מזהים של כל מצב של אי נוחות הוא לא מצב שצריך לתקן, הוא מצב שצריך ללמוד. וברגע שאנחנו לומדים אותו ואנחנו מבינים מאיפה נובעת האי נוחות, אנחנו יכולים להבין מחדש את עצמנו ואת הבריאה. בלי להדחיק או למדר משהו. אני חושבת שהאנושות כרגע מתנהגת בצורה מאוד מאוד אגרסיבית ביחס לעצמה וביחס לשינויים שקורים. ואני חושבת שאם היינו פחות מייחסים חשיבות לנקבים שבן אדם נולד איתם, כאילו אנחנו נורא מייחסים חשיבות אם זה בן או בת, כאילו, או כאילו אם יש איבר מין זכרי או נקבי. ואני חושבת שאם היינו קצת מורידים את החשיבות, לא קצת, אם היינו פשוט לא מגדירים את עצמנו דרך הדבר הזה, אלא אוקיי, אני פשוט אדם, ואני גם זכר ואני גם נקבה, אז אולי יש לי איבר מין של זכר, אבל אני אוהב ללבוש שמלות, ואולי יש לי איבר מין של נקבה, אבל כן, אני אוהבת לעשות דברים, אני כן, קשה לי כבר לחשוב על זה הפוך, אבל בעצם זה לא כזה משנה. זה לא משנה מה לובשים, זה לא משנה אם זה שם של בן או שם של בת, ודרך אגב, היום יותר ויותר שמות הם שמות שהם יכולים להיות גם לבן וגם לבת. ופשוט רגע מתייחסים אל הבן אדם כאל בן אדם. כל האמירות הקלאסיות האלה, בלי הבדל דת, גזע ומין, פשוט אדם. אדם שמכיל בתוכו תודעה זכרית, תודעה נקבית, וגם תודעה של גמל שלמה, וגם תודעה של ענן, וגם תודעה של נהר, וגם תודעה של נחש, וגם תודעה של פרה. אנחנו מכילים, וגם תודעה של אלוהים, וגם תודעה של מלאכים. אנחנו בעצם, הבן אדם הוא בעצם קהילה. כל פרט הוא קהילה של תודעות. וכל בן אדם הוא הריבון של הקהילה הזאת. ואין שום סיבה, אני נגיד לא מרגישה שאני אישה, ואני גם לא מרגישה שאני גבר, אני ישות, אני being. אני לא מצליחה לזהות בתוך עצמי אישה או גבר, אבל אני כן מצליחה לזהות בתוך עצמי תודעה זכרית ותודעה נקבית. וכשלמדתי לעבוד עם התודעה הזכרית, נגיד, אז החיים שלי ממש השתפרו. כשרק הזדהיתי עם תודעה נקבית או עם זהות נשית, החיים שלי היו ממש ממש מורכבים. אז זה כאילו להבין שיש פה תודעות ולא צריך לייחס כל כך משמעות לאיך הגוף הזה נראה ואיזה נקבים יש בו. ולאט לאט גם הגוף הזה ילך וישתנה, כי הגוף הזה הוא תוצאה של מצב תודעה. אז אני חושבת שפשוט קצת סבלנות. וגם אם בן אדם מרגיש מאוד מזוהה עם נקביות או נשיות, כי זה לא נקביות. הרבה מהאנשים שרוצים להיות אישה והם בגוף של גבר או ההפך, זה לא שהם מחזיקים באמת את התודעה הנקבית או התודעה הזכרית, הם מחזיקים תבניות מגדריות. אבל אם אותם אנשים שחווים את זה יסכימו להיפרד קצת מההיאחזות מבנה הגופני כעדות למי שהם, ויתחילו לחקור את הגוף שלהם כזכר ביחד עם החוויה הנקבית שלהם, במקום לנסות לכפות ולאנוס את הגוף להיות דבר אחד. ואם כל אחד ואחת מאיתנו נתחיל למזג את התודעות האלה בשלום אל תוך עצמנו, אז אני חושבת שתהיה פה פלטפורמה יותר בריאה. וממילא זה שלב שאנחנו נעבור אותו. הבן אדם, המהות שלו היא זכרית ונקבית ביחד, לא רק הבן אדם. ופשוט עד עכשיו התודעה שלנו הייתה קטנה מלהכיל את שני המצבים במקביל. אז עשינו פעם אני אהיה ככה, פעם אני אהיה ככה. אבל שוב, עדיין באלפים האחרונים התודעה הזכרית הייתה דומיננטית. והתודעה הנקבית הייתה מודחקת. אז אני חושבת שכרגע פשוט כאילו פחות לייחס לזה משמעות, פחות כאילו לבחון את עצמנו דרך הנקבים שלנו, ואם אני זכר או נקבה. זה כרגע מה שעולה לי.
מסכים איתך, ותודה על התשובה.
תודה. את יכולה לתת דוגמה לתנועה מפזרת ותנועה ממקדת. אז קודם כל, אני אמרתי מבזרת, מבזרת עם ו', לא מפזרת, וזה הבדל. לבזר אנרגיה זה אומר להוציא אותה מאיזשהו מיקוד אחד ולחלק אותה בצורה שווה, ככה ששלטון מבוזר הוא שלטון שאין לבן אדם אחד יותר מדי כוח. שזה מה שחשבנו שקורה בדמוקרטיה, אבל זאת לא באמת ערובה לכך. אז בעצם זה לא שהתנועה היא ממוקדת או התנועה היא מבוזרת, זה האנרגיה. האם האנרגיה שלי היא אוקיי, אם אני אמשיך מהתשובה הקודמת, אז אפשר לומר שכשאני חושבת על עצמי ביחיד, אז אני חושבת על עצמי בתנועה ממוקדת. אבל כשאני חושבת על עצמי ברבים, אני חושבת על עצמי בתנועה מבוזרת. מה זאת אומרת? הרבה פעמים תשמעו אותי מדברת על עצמי ברבים. עשינו, חשבנו, ראינו, הבנו. כי בעצם אני מרגישה שאני קהילה של המון המון מודעויות. וכשאני יושבת פה לשידור, זה בעצם אנחנו משדרים. כי אני לא באמת יכולה להגיד מי החלק שבתוך, מי החלק שעכשיו מדבר. אם זה הישות אור, אם זה המלאך, אם זה אלוהים, אם זה האחווה. בעצם הבאתי פה היום שידור מבוזר. לא הבאתי רק את האחווה, לא הבאתי רק את יצחק, לא הבאתי רק את אורפאוס. בעצם ביזרתי פה תודעות, ולא לקחתי אותנו לאיזה פוקוס אחד של מה לעשות. אלא הנחתי מודעויות שוות ערך, ועל ידי זה שהנחתי את זה ליד זה, ליד זה, ליד זה, ניסיתי לחולל תנועה. יש לפעמים שיעורים שאני מביאה אותם מאוד ממוקדים. יש לי רעיון, ואני חוזרת עליו באין ספור דוגמאות כדי להמחיש אותו. ובעצם היום השיעור בא להמחיש או להסביר קצת את הכאוס, לתת לו שפה חדשה, לקרוא לו אחווה, ללמד את הביזור הזה, והאופן שבו לימדתי את הביזור היה לבזר. אמרתי יצחק, אמרתי אורפאוס, לא אמרתי יהדות, לא אמרתי מיתוס, לא אמרתי אלוהים. הנחתי את כולם אחד ליד השני, לא כדי לאסוף אותנו לאיזה אמת אחת, אלא כדי להתחיל להבין שאנחנו חלקים חלקים, והחלקים האלה הם שווי ערך, בין אם הם מגיעים מהמסורת היהודית או מהמיתולוגיה הרומית או היוונית, בין אם הם מגיעים מהאלוהות או מהאחווה. כי בעצם דרך הביזור הזה, מה אני מנסה לייצר? תנועה יותר הרמונית. אז זאת דוגמה. האם את יכולה להרחיב לגבי חלימה? למה את קוראת חלימה? אז זה נושא ענק שאני מקדישה לו באמת את המסלול השנתי שנה שלמה וגם בעצם כמה שנים במסלול השנתי, אבל מה שאני יכולה לומר זה שהשדה של החלימה הוא שדה של אפשרויות. שכשאתה רגע משחרר את המיקוד, הנה עוד פעם, כשאתה רגע משחרר את המיקוד במציאות ובמה שיש, והיש הוא נורא ממקד, כשאתה רגע משחרר את המיקוד ואתה נושם ואתה מבזר קצת את האנרגיה שלך, פתאום אתה מגלה שיש מלא אפשרויות. האפשרויות האלה נמצאות בשדה החלימה, הם עוד לא משהו שהוא ממוקד, הוא עוד לא משהו שהוא קיים, אבל הוא משהו שאפשר לתפוס. נשימה מחברת אותנו אל שדה החלימה, כי היא מאווררת טיפה את הגופים שלנו ומרחיבה אותנו אל מעבר ליש, אל עבר האפשרי. בתוך חלימה יש את חלומות הלילה, יש תקשור, יש ראייה, יש כל מיני דברים שהם בעצם דברים שמתאפשרים כאשר אני משחררת טיפה את המיקוד ואת הקרקוע ואת האדמתיות ואת מה שיש ומוכנה להיפתח אל מה שאפשרי. אני מוצאת עצמי בין עודף רגש ותגובתיות לאירועים לעומת קהות חושים נדרשת להכיל. איך ניתן לגשר? אז אנחנו לא רוצים לגשר. אנחנו לא רוצים עודף רגש ואנחנו לא רוצים קהות חושים. מה שאנחנו רוצים זה חיבור לעצמי. אני רוצה להיות ברגישות גדולה ואני לא רוצה להכות את החושים שלי. ואם אני נאלצת לעשות את זה אל מול משהו שקורה מבחוץ, הסימן שאני פשוט יותר מדי פונה החוצה, ואז את העודף רגש זה כי אני יותר מדי פונה החוצה, והתגובת נגד כדי לשמור עליי זה קהות חושים. ובעצם אני רוצה את כל הרגש שלי, ואני רוצה את כל החושים שלי, אני פשוט צריכה לכוון את המבט שלי למקום שבו החושים והרגש משרתים אותי. אז אם אנחנו משתמשים בזה כנגד המציאות או בהתמודדות עם המציאות, אנחנו לוקחים את הדבר הכל כך חשוב הזה שזה חושים ורגש, ועכשיו הולכים לאיבוד בתוך זה, ומשתמשים בהם כמגננה או מתקפה, כשבעצם אם זאת הסיטואציה ואת בעודף תגובתיות, זה אומר שאת בעודף תגובתיות לדברים שקורים בחוץ, זאת אומרת שאת צריכה ללמוד אולי רגע לכוון את עצמך למה שקורה בפנים, ולפגוש את הרגשות בפנים עם חושים ערים, ולהתחיל לעבוד על מה שקורה בתוכך. מבקשת לדעת איך להתחבר אל אלוהים ולשמור על זה. אז קודם כל זה נושא ענק, ולכל אחד ואחת יש את הדרך שלהם להתחבר לאלוהים, וזה מלא מלא דרכים. אז קודם כל בעצם תשאלי את עצמך, כאילו מה זה בשבילי להתחבר לאלוהים? זה לעשות מעשה טוב, זה להיות נדיבה, זה להיות באמון, זה לחבק את עצמי, זה לדבר לעצמי ברכות, זה להתפלל, זה כאילו באמת בשבילי להתחבר לאלוהים זה כמו להתחבר למשהו שאוהב אותי הרבה יותר ממה שאני אוהבת את עצמי, מאוהב בי עד הראש, אוהב אותי כל הזמן, וכשאני מרשה לעצמי לקבל את האהבה הזאת ממנו, אז אני יודעת שאני מוגנת ואני בדרך הנכונה. אבל לכל אחד יש דרך אחרת. אני רק יכולה לומר ש... כאילו לנסות, דיברתי הרבה על האחווה ועל אלוהים במסע תודעה אלוהית במודעות קוסמית, וזה באמת דבר מאוד מאוד אישי. אז אני הייתי שואלת אותך, איפה את מרגישה את אלוהים הכי קרוב? יכול להיות שזה כשאת אוכלת מרק מהמתכון של סבתא שלך. וזה מזכיר לך משהו, וזה מנחם אותך, ושם את מרגישה באיזשהו טעם את אלוהים. יכול להיות שזה בתפילה, או בטבע, או בהקשבה למוסיקה. כל אחד והדרך שלו, ואז למצוא את המקום הזה שאנחנו מרגישים שיש לנו מקום, שיש את האפשרות לטוב, ואת המקום הזה לנסות להיות בו כמה שיותר. בני אדם שבמהלך היסטוריה ערערו על הסדר הציבורי על ידי הבעת דעות לא מקובלות, על ידי עשייה מקוממת, איך הם היו מתקבלים היום. לא יודעת אם בדיוק הבנתי את השאלה. אני חושבת שהיום כמעט כל בן אדם מערער על הסדר הציבורי ומביע דעות. ועושה פעולות, ואני חושבת שהיום אנחנו פשוט מתנסים במידה גדולה יותר של ביטוי עצמי, וגם זה אולי מערער אותנו ומבלבל אותנו, אבל אני באמת לא בטוחה שהבנתי את השאלה, אז אפשר לנסח אותה שוב. מה הכוונה לך לך מלבד בהגירה רוחנית לדרך חדשה במחשבה? האם הכוונה גם להגירה מהארץ? הארץ היא מצב תודעה, והארץ שאני נמצאת בה היא קודם כל, כאילו יבשת היא קודם כל רעיון, זה מתחיל מרעיון, אז מבחינתי זה ממש לא להגר פיזית כרגע בהכרח. יש אנשים שכן, יש הרבה אנשים עכשיו שמהגרים ועוזבים יבשת אחת ליבשת אחרת, או ארץ אחת לארץ אחרת, וזה גם ביטוי לדבר הזה. אבל אני לא מרגישה שהמקום שאני מהגרת אליו בעצם נמצא בפלנטה הזאת. אני מתחילה להגר לעולם אחר, אני מתחילה להגר למימד אחר, אני מהגרת למימד תפיסה אחר. ועל ידי כך אני מתחילה להכניס לשם פעימה ולייצר כמו מימד תפיסה אחר, מרחב תודעה אחר, שהוא כמו שדה מקביל. אחת התודעות שאני עובדת איתן הרבה לאחרונה זה התודעה של התמנון, שהגיעה אליי ב-20 לדצמבר והביא לי ידע מאוד מאוד עשיר על מימד העולמות. ומאז באמת אני מרגישה שיש לי כמו שערים לעולמות מקבילים, שפתאום אני קולטת כל מיני דברים שקורים שם או מתניידים אליי, וזה גם ידע שדיברתי עליו בריטריט של המודעות הקוסמית, וגם אני מניחה שאני עוד אלמד אותו בעוד הקשרים. אז מבחינתי אני מהגרת למצב תפיסה אחר, אני מהגרת למימד אחר, אני מהגרת למצב תפיסה אחר של עצמי, לתפוס את עצמי מבן אדם לישות אור, או מאישה לבינג, לישות. מבחינתי ההגירה היא כאילו לעבור עכשיו מיוון לפורטוגל, או לא יודעת מה, לא מרגיש לי באמת הגירה. זה מרגיש לי כמו לזוז במרחב. הגירה חייבת להיות למצב תפיסה אחר. אחרת אני לא באמת עוברת לשדה שיכול להעניק לי חוויות אחרות. אבל זה אני. יחד עם זאת, גם לעבור לארץ אחרת או ליבשת אחרת, כמובן יעניק לי אפשרויות תפיסה אחרות. אבל אני מסתכלת על זה ממש כהגירה החוצה מהעולם, כשם שאנחנו מכירים אותו, ליצירת ממש עולם אחר בשדה מקביל, ובחוויה שלי במפגש הזה פה אנחנו כבר עושים את זה. אנחנו כבר כמה שנים נפגשים פה בריבועים האלה, ואנחנו טובים מהמילה תביעה עולם אחר, תשתית תודעתית אחרת שמקיימת את הלב שלנו ומשפיעה על מימד המציאות שלנו. מימד המציאות שלי היום לא דומה למימד המציאות שלי לפני 5 שנים, לפני 9 שנים ולפני 15 שנים. ולא זזתי לארץ אחרת. החוויות שלי השתנו, התחושת גוף שלי השתנה, הגוף שלי השתנה. ממש החלומות שלי השתנו. מבחינתי, כאילו, ההגירה היא לא, היא כאילו תנועה בין מימדית, היא לא תנועה של לזוז בהכרח גיאוגרפית בכלל, אלא היא ממש ממש עבודה תודעתית, שאחר כך המשמעות שלה וההשלכות שלה זה חיים אחרים. אני חיה חיים מאוד 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 שונים מהחיים שחייתי לפני כמה שנים, עם חוויות שונות. ועדיין כמובן עם איזשהו רצף, כי אנחנו עדיין שומרים על איזשהו רצף שהוא הדרגתי. האם הכוונה טראמפ להזיז את עזה ולפזרם? זה שטראמפ אמר זה לא אומר שטראמפ יעשה, וזה לא אומר שטראמפ יצליח, וכאילו אני לא יודעת מה יקרה בעזה, ואני לא יודעת מה יקרה פה מבחינה דמוגרפית. אני רק יודעת שזה זמן תנועה, וזה בסדר שאנשים יזוזו ממקום למקום. זה ממש ממש בסדר, וזה לא בעיה. וגם הרבה אנשים בעולם עכשיו זזים ממקום למקום. זה פשוט זמן תנועה, ומה טראמפ יעשה או לא יעשה, או מה הוא יצליח או לא יצליח, וזה שהוא אמר או לא אמר, אף בן אדם לא באמת יכול להזיז בן אדם אחר, זה אולי נראה ככה. אבל בחוויה שלי, התנועה היא כן מגיעה מהאלוהות, מהאחווה, מהמיזוג של התודעות, מזה שדברים לא יכולים להישאר. ואם מישהו חי המון 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 שנים, אלפי שנים, במקום מסוים, זה נגמר, זה פשוט נגמר, לא כי זה לא בסדר, וזה לא כי זה גירוש, וזה לא כי זה לאומי. כל העמים כל הזמן זזים. זה פשוט משהו שקיים בהיסטוריה, וכל פעם זה קורה במקום אחר. אז אני לא מסתכלת על זה דרך השליפות האלה של מה שאנשים אומרים. זה כן, וזה לפעמים גם ממש ממש קשה וכואב, ואני חושבת שהרבה אנשים גם חווים היום שבר, כי העולם שהיה להם בית, הוא חרב, בין אם זה היה בית אידיאולוגי, או בית פוליטי, או בית חברתי, או בית משפחתי. כל הכל מאוד משתנה. בהקשר לדברים שאמרת על לשים גבול מפריד ביני לבין האלימות או הכאב שחווה בכך שאפריד את עצמי ממנה, ומה אם פוגע הוא אח שבניפולציות ועיוותים משכנע את יתר האחים? אני לא רוצה להפריד עצמי ובעיקר את בנותיי מהדודים שלהם. איך הולכת על החבל הזה מבלי ליפול? אבל זו שאלה משדה קצת אחר. וזה גם מרגישה שאלה מאוד מאוד אישית שיושבת על משהו מאוד ספציפי. אני חושבת שכשאנחנו נמצאים בדילמות גדולות, במיוחד כשזה מגיע בתחום המשפחתי, שזה תחום נורא נורא קרוב ונורא רגיש וגם מציף בהמון המון רגשות, משפחה היא ממש שדה שמאוד מאוד עובד על כוחות, של כוח שמנסה למשוך לכיוונים מסוימים. אני חושבת שכל תנועה שאנחנו עושים שהיא נכונה בהווה, שעוסקת בהפרדה ושמה גבול לאלימות ולמניפולציה, היא תנועה שבסופו של דבר תביא לתוצאות טובות. במובן הזה שגם אם בהתחלה נוצרת איזושהי הפרדה, אם ההפרדה הזאת היא מיטיבה והיא שמה גבול למניפולציה ולאלימות, וגם אם אחר כך נסחפים האחים האחרים והדודים האחרים אחרי האח המניפולטיבי, דברים יכולים להשתנות. לא צריך לפחד מהרגע הראשון. כאילו, בסופו של דבר אנחנו צריכים לזהות איפה לשים את הגבול ולסמוך על זה שאלוהים יעשה את היתר. אם משהו נועד לקרות והאחים האחרים יכול להיות אחרי כמה חודשים יזהו שהייתה פה תקלה וישנו כיוון, ואנחנו לא כל כך יכולים לשלוט בדברים שהם כאילו מחוץ לריבונות שלנו. לפעמים פשוט צריך לשים את הגבול ולשים כוונה ולבקש עזרה ואז לחכות בסבלנות ובאמון ולדעת שאם שמתי גבול מיטיב עבור עצמי ועבור המשפחה שלי, בסופו של דבר הדברים הטובים יגיעו. פה נכנס המקום הזה שאנחנו לא לבד בעולם ודברים יכולים להשתנות. וזה לעבוד כזה בשיתוף פעולה, אני מסמנת את הגבול שלא להכניס אלימות לחיים שלי, ואני שמה אמון וסבלנות לאפשר לסיטואציות להשתנות ולהגדיר את עצמן מחדש. יכול להיות שאפילו הגבול הזה ישחרר אחר כך גם את האחים האחרים מהמניפולציה הזאת, ויהווה איזושהי דוגמה לתנועה אחרת שיכולה לקרות בתוך המשפחה. אבל בכל גבול תמיד יש את הפחד מאובדן, וצריך לקחת את זה בחשבון. ואנחנו תכף נסיים. מה קורה למשיכה המינית כאשר התודעה הזכרית והנקבית מתאזנת בגוף אנושי? כן, זה משנה הרבה. זה ממש ממש משנה הרבה. ובסופו של דבר אני חושבת זה אחד הדברים שגם מסבכים מערכות יחסים, שבעצם זה מאוד מבלבל, כי הם כבר לא יכולים להיות מבוססי משיכה. אלא יותר מבוססי כוונות משותפות. משיכה מינית זה כוח מאוד חזק שמחבר משהו, ואחר כך, אחרי שיש את המשיכה הזאת, בונים כבר קומה שנייה ושלישית. אבל לייצר חיבור שהוא לא מתוך המשיכה הזאת, אלא הוא על בסיס ערכים, רצון לשותפות, כוונה, זה כבר משהו אחר. זה משנה מאוד, זה משנה מאוד את המאזן, וזה גם משנה מאוד את העבודה עם אנרגיה מינית, אבל זה באמת נושא רחב שאולי בעתיד אני אתן עליו עוד קורס. דיברנו על זה קצת בקורס מין ומיניות, אבל אני חושבת שעכשיו אני כבר צריכה ללמד קורס שהוא של שלב אחר, לא כי הוא לא רלוונטי, הוא מאוד רלוונטי, הוא מדבר הרבה על הדבר הזה, אבל המשיכה עצמה עוברת הגדרה מחדש. אני אתייחס לשאלה האחרונה. כן. את מתארת את ההליכה קדימה בלי להביט אחורה או לצדדים כתנועה החדשה או המשנה. התקופה ומאורעותיה מביאים תחושות לא פשוטות של חזרה אחורה, מבחינת זוועות וגרוטסקה שהמין האנושי מחולל לעצמו. האם אפשר לצייר את התנועה החדשה בלי הכיוונים הישנים כמו קדימה ואחורה? אני לא מסתכלת על חדש וישן, האנושות הייתה אכזרית תמיד, כבר אלפי שנים שהאנושות מתנהגת באכזריות, אם זה עבדים, בצפון אמריקה ובדרום אמריקה ובאירופה ובכל מקום בעצם, עבדים תמיד היו, ובמצרים ובכל אימפריה, אם זה אונס, אם זה עוני קשה, זאת אומרת, אני לא מרגישה שאנחנו במקום יותר גרוע. פשוט אנחנו יותר רואים את זה אולי, ואנחנו יותר חווים את זה, אנחנו יותר מודעים לזה. אני חושבת שזה לא עניין של חדש או ישן, זה בתוך הביזור הזה, ובתוך המערבולת הזאת, כן למצוא איזשהו מיקוד בקול הפנימי, ובתנועה שהיא הולכת איתו, וזה לא משנה אם נקרא לזה קדימה או אחורה, זה יותר מיקוד לא להתבזר למה שמחליש אותי כרגע, אלא למצוא איזשהו מקום טוב בתוכי, ולא לוותר עליו בתוך כל הרעש הזה, כי זה הבסיס ליבשת החדשה. זה התדר שישמור עליי מפני הסכנות של הכאוס, לא האחווה, הכאוס שאני חווה. אז זה לא קדימה וזה לא אחורה, האמת היא שזה בעיקר פנימה. זה פשוט פנימה, מתוך מיקוד, למצוא את המקום הזה שבו אני מרגישה בטוחה ואהובה ומחוברת, ולהישאר מאוד 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 קרובה אליו, בזמן שכל מה שצריך לשנות כיוון ולהסתחרר ולהתארגן מחדש, בזמן שזה מתארגן, אני במקלט הפנימי שלי, ובזמן שאני במקלט אני גם כבר בונה תשתית למימד חדש בתוך עצמי, שהוא מבוסס על אהבה, על חיבור, על חיבור לטוב. זה באמת דברים שפחות דיברנו עליהם במפגש הזה, אבל זה הבסיס. אנחנו נסיים להיום. אני רוצה ממש להודות לכם שהייתם כאן במפגש הזה, וגם לומר שבאמת הרבה מהלימוד הזה הוא עבר בקורס של המודעות הקוסמית והתודעה האלוהית, שהוא עכשיו נמצא גם באופן מוקלט. והרבה מהמיומנויות האלה שאתם שואלים עליהן, אני מלמדת בקורס נשימה של בי, שגם הוא קורה עכשיו, ואם אתם רוצים עוד אפשר להצטרף. אבל אני גם משתדלת לכתוב הרבה ולהניח פה די הרבה מידע, ככה שלאט לאט בסבלנות ובעקביות ובהתמדה, אני מאמינה זה לא ההבנה הקוגניטיבית, זה יותר התדר, שבסופו של דבר יהפוך לאיזשהו היגיון פנימי בתוך כל אחד ואחת לנווט את עצמם בתוך התקופה הזאת, וזה מה שחשוב לי. זה פחות להסביר מה זה מה ואיך לעשות, זה רק להגיש רגע את המצב הוויה הזה, כל פעם במילים אחרות, מנושא אחר, כדי כמו לאפשר לכם להיות מושפעים מהגישה, ואז כל אחד יכול עם הגישה למצוא את הדרך של עצמו. אז תודה רבה, ואנחנו נתראה בקרוב, נתראות.